אנחנו מסייעתא דשמיא, אנחנו נמצאים בדף היומי במסכת בבא קמא, דף נח נ"ח, ואנחנו מתחילים איפה שעצרנו אתמול, בדף נ"ז עמוד ב. זה יוצא 10 שורות מלמטה, נפלה לגינה ונהנית. אז אנחנו מתחילים פה קטע חדש מהמשנה שלמדנו. אז למדנו במשנה ככה, זה הפרק הכונס, אז למדנו שם במשנה הראשונה בפרק, מה יהיה הדין שיש לבן אדם, יש לו בהמה. והבהמה שלו מטיילת על הגג, מטיילת על הגג כרגיל, ופתאום מאונס, נפלה, זה נקרא מאונס, היא נפלה לגינה של החבר, השכן שלו מלמטה נפל. או שלא חייב להיות על הגג, יכול להיות גם שהוא מטייל איתו ברחוב. היום כמו שיש בירושלים, מלא מקומות, ערים, שיש לך ערים שנמצאים על ערים, אז יוצא שאתה מטייל ברחוב, למטה יש לך קומת, למטה יש לך שם חצרות של השכנים. הלכת איתו לטייל, שמרת כמו שצריך, פתאום התהפכה באונס, ונפלה שם על הגינה של השכן שלך. וכתוב במשנה, ונהנית. אז אנחנו הסברנו במשנה מה זה אומר ונהנית. הסברנו במשנה שיש לנו שתי סוגי הנאות. הנאה הראשונה יש, בוא נגיד קודם כל את עד הסוף, נפלה גינה ונהנית מה הלכה? משלמת מה שנהנית. זאת אומרת, הבעל השור צריך לשלם לבעל הגינה רק מה שהיא נהנתה, ולא מה שהזיק. אז מה הסברנו? הסברנו, יש שתי דוגמאות של הנאה. יש הנאה ראשונה דוגמה, שהיא נפלה לגינה, ואחר כך שהיא נפלה שם, הלכה וחיסלה שם את הירקות והפירות שהיה בגינה. אז פה מגיע המשנה ואומרת, שבוא נגיד ההזק לשכן, היה לו כל האוכל הזה, היה לו איזה 500 שקל, הוא לא ישלם 500 שקל, כי הוא היה בסדר, הוא היה נוס, רק מה הוא כן ישלם? הוא ישלם מה שננת. מה זה אומר מה שננת? אם עולה לו ארוחת ערב כל פעם, לבהמה שלו עולה לו ארוחת ערב 50 שקל, הוא ישלם רק 50 שקל, הוא לא ישלם את ה-500. למה? כי הוא היה בסדר, נפל באונס, אז לכן הוא רק ישלם מה שננת, למרות שההזק יכול להיות שהיה 500 שקל, היא חיסלה שם, לא. אבל הוא לא יכול להיות פטור בלי כלום, אז הוא ישלם מה שננת. הבאנו עוד דוגמה שנייה שנקרא הנאה. איזה דוגמה נקרא שנייה הנאה? הנאה שנייה זה מדהים, שמה? תאר לעצמך, אם לא היה שם פירות וירקות בגינה של השכן, והיא הייתה נופלת, היא הייתה מקבלת מכה רצינית, והייתה נכבטה. עכשיו שהיא נפלה על הפירות והירקות שלך, אז היא קיבלה מכה הרבה יותר פחותה, כי היא נפלה על דברים רכים. עכשיו, משלמת מה שנהנית. עכשיו, בוא נגיד אם היא הזיקה שם, בגלל שהיא נפלה, זה ריסק לו את כל הפירות, זה הזיק לו 500 שקל. אז אנחנו אומרים, הוא לא משלם 500 שקל אם הוא היה נוס. מה הוא משלם? כמה בן אדם מוכן לשלם שהבהמה שלו תיפול במקום על דבר קשה, טיפול על דברים מקים. ואדם, הבדין יישארו שעל זה משלמים 50 שקלים, 100 שקלים, הוא ישלם 100 שקלים, למרות שהעזק יכול להיות שהיה 500 שקל. זה הבאנו במשנה, זה הדוגמאות שמשלם את מה שנהנה.
אפילו זה יותר?
אתה אומר, בדרך כלל זה לא יותר, בדרך כלל זה פחות.
אתה מציל את הפרה שלו, סביר להיה יותר.
חשבתי על זה, אני לא יודע. פה מוכח מהמשנה ש...
אבל מה שנהנה את הכוונה, גם את הפירות שהיא מרסקת, או את הפירות שהיא...
לא, לא משלם את העזק. אם הריסוק של הפירות היה 500 שקל, הוא לא ישלם 500 שקל.
אבל זה שהיא ריסקה פירות בנפילה.
זה עזק.
זה נחשב הנאה או עזק?
זה נחשב שהוא עזיק. עכשיו, איך הוא משלם את הפירות האלו? אז ככה, בדוגמה שהיא נהנתה דרך אכילה, אז הוא מסתכל כמה שהוא היה משלם על ארוחה שלו בבית. הדוגמה שהוא לא אכלה, רק ריסקה. אז הוא משלם לפי כמה בהמה איתם הוא היה משלם. בדיוק, אבל ברור שמבחינתו זה עזק. עכשיו, כתוב בהמשך המשנה אלירן, שאם היא לא נפלה, היא ירדה, זאת אומרת, בן אדם פושע, היא ירדה כדרכה והיא נהנתה שם. אז פה, כתוב במשנה שהיא משלמת מה שהיא, הוא משלם מה שהיא זיקה. הזקת 500, אם אתה פושע, כתוב זה כתוב במשנה שם בצורה של ירדה, אתה פושע גמור, ופה תשלם את כל העזק. כן? יש פה תוספות קטנצ'יק. בעמוד, התוספות האחרון פה בעמוד, תוספות אומר שמה שאומר, אומר, נפלה לגינה והזיקה, משלמת מה שנהנית, ואמרתי את זה במשנה בעל פה, וזה התוספות פה, זה המקור, אומר תוספות, מתי היא משלמת מה שנהנית, והוא שאינה יכולה לרד. ואם כן, אפילו נפלה, משלמת מה שהזיקה. למה? כי מה ידים בו, בהתחלה ירדה, ואז תוך כדי היא נפלה. אז פה אני אומר, זה נקרא תחילתו בפשיעה. וסופו באונס, אפילו בסוף היא נפלה וסופו באונס, אז יש בזה מחלוקת. התוספות אומר, אפילו שבסוף, אפילו בסוף בכזה מצב, אפילו בסוף קרה אונס, אבל אם תחילתו בפשיעה, אז אנחנו נכנסים למחלוקת, ותוספות סובר, תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב. אז הוא אומר, מה שכתוב בספר במשנה, דקטן היא ירדה, אז לפי זה דווקא ירדה, ואם היא כאילו ירדה ואחר כך נפלה, לא, הוא אומר, אוכה דמיל צנקת, והוא עדי נפלה, כיוון שיכולה לרד, אז לפי תוספות, אם היא יכולה לרדת, זאת אומרת, התחילה לרדת, יכולה לרדת. ואז אחר כך היא נפלה, זה גם כן נקרא תחילתו בפשיעה וסופו בעונש שחייב, זה משהו צדדי. אבל עכשיו, הגמרא עכשיו מגיעה, הגמרא אומרת ברבי מן השיטת רב, שמה שלמדנו נפלה גינה ונהנית משלמת מה שנהנית, אמר רב, הנאה פה לא כמו שאנחנו הסברנו, זה אחד מהשתי האופציות. הנאה פה שאני אומר שהוא משלם מה שנהנה תהן איראן, זה דווקא בנכבטה. הנאה הייתה, היא לא אכלה פירות, היא נכבטה, ועל ידי הנפילה הזאת היא קיבלה מכה יותר פחותה, כי היא נפלה על דברים רכים. אז אני אומר שהבעל, אני אומר שהבעל השור צריך לשלם לשכן הזה מה שנהנית, ולא משלם מה שהזיקה, כי אחרי הכל לא היה אונס. אבל מה היא הדין ההנאה השנייה, אם היא נפלה לגינה ואכלה? אז פה אני אומר שבכזה מצב טוען רב שהוא לא ישלם אגורה. למה הוא לא ישלם אגורה? כי רב הולך לשיטתו, מי שזוכר, ומיד הגמרא תשאל, אני כבר מקדים בשביל שאף אחד לא איזה, כי אני אומר שהגמרא שואלת את זה. אז רב הולך עם כיוון, מי שזוכר, רב אמרנו, מה יהיה הדין? בן אדם נכנס לחצר של השכן שלו בלי רשות, והניח שם הפירות דוגמה. הניח שם סל פירות של איזה עולה, זה 100-200 שקל סל פירות. וכתוב שם במשנה, והגיע הבהמה של הבעל הבית, הוסתה בזה. אז כתוב שברור שאני חייב, מה אני מכניס דברים? מה אני מכניס דברים שלא ברשות הבעל הבית? אז אם אני קרא לזה, אני צריך לשלם כל הנזקים לבעל הבית שאני נכנס, שהכנסתי שם דברים שלא ברשות. כתוב רב, מגיע שם הרב על הברייתא, ורב אומר, מה שלמדנו שהוא חייב לשלם שהיא נזקה, זה דווקא בוא נגיד שהיא נחלקה בזה. אבל אם היא הלכה ואכלה את זה דרך אכילה, היא נחלקה ואכלה מדי מלא, היא מתה. פה הבעל הזה שהכניס את הפירות בלי רשות גם כן פטור. למה? כי הוא אומר לבעל, אבל שלא תאכל. הוא אומר לבעל השור, איך היא מתה? כי היא אכלה מדי מלא, לא יודע, אכלה ונחנקה. אבל שלא תאכל, מה אני אשם שהיא אכלה? זה שיטה דרה. אז מהרב הזה, אומרת פה הגמרא, שאותו דבר פה. שאם הבהמה שלי הלכה ונפלה באונס, והיא הלכה ואכלה, אז אני אומר לבעל הבית, מה אתה רוצה? למה שאני אשלם לך? כאילו, אני לא משלם לך, למה?
כתוב רק אם היא מתה.
אז בוא, הגמרא מיד שואלת, אז אומר אותו רעיון. בוא נתת הגמרא בפנים, אמר רב, דווקא בנכבטה, אבל אכלה אפילו מה שאיננת אינה משלמת. ככה אומר רב. אז אומרת הגמרא, תסתכלו את זה, אומרת הגמרא, למה רב לטעמי? שרב הולך לשיטתו, דאמר רב, היה לה שלא תאכל, אז תסתכלו רש"י אחרון בעמוד. אז רש"י אומר איפה מה שאמרתי בעל פה, אומר רש"י פה מהר, רש"י אחרון, דיבור המתחיל, למה רב לטעמי דאמר, אז גבי שהכניס פירותם לחצר חברו שלו ברשות שם בפרי בשור שנגח את הפרה, דקטנה הוזקה בהם במה שבעל הבית חייב בעל הפירות, ואמר רב, כשהוחלקה בהם שלו, אבל אכלה והטריזה, פטור המכניס, למה דאבה לה שלא תאכל? ואח הנמי אמר בעל הבהמה, מה אתה רוצה, למה אתה רוצה לחייב אותי? זה שהיא נפלה בירידתה, הנוסה היא, שהיא נפלה, אני הלכתי איתה כמו שצריך, היא פתאום התגלגלה ונפלה. אתה רוצה לחייב אותי זה שהיא אכלה לך, אתה רוצה לחייב אותי כי אכלה לך את הפירות? ובאכילתה, יאללה שלא תאכל, ומה אני יכול לעשות? מה אתה רוצה ממני? נפלה? נפלה באונס. מה עכשיו אתה עוד רוצה?
אני לא מבין לך, באמת אני לא מבין.
אז זה הגמרא.
תגיד לי, כמו שזה, אני לא אומר לך את הנזק, פחות מה שאכלה, אני הרווחת ארוחת צהריים, מה זאת אומרת?
מתי אנחנו יכולים ללכת להגיד את הדבר הזה, אבא שלא תאכל? איפה שהבהמה ניזוקה, אז אני יכול ללכת להגיד, אתה רוצה לחייב לי את התשלום שאני הכנסתי לך את הפירות אצלך? הבמה שלך לא הייתה צריכה לאכול את זה. זה מה שייך לה, אני לא חושב, זה סברה חדשה וזה גם חידוש. זה רב הגיע וחידש, ועמדנו את זה כמה פעמים. אבל באופן שהבמה שלי הולכת לא ניזוקה, הבמה שלי מזיקה, אני יכול להגיד, אני לא אשלם לך כלום, בסדר. לא נחייב אותך מחיר מלא כי אתה אנוס. אבל עדיין אתה הרווחת פה ארוחה לבמה שלך, אני אגיד שגם זה לא תשלם, למה? כי לא הייתה צריכה לאכול. מה זה? הייתה רעבה, לא הבאת ארוחת ערב, חסק. מתי אני יכול להגיד את הסברה האלה שלא תאכל? אם במה שמישהו נזכה במשהו, אפילו שהייתי פושע, נכנסתי שלא ברשות, רב מגיע עם חידוש, אני לא חייב לשלם לך זה שהיא מתה, זה שהיא אכלה. שאתה צריכה לאכול, היית צריך להכיל אותה לפני זה שלא תהיה, לא יודע. אבל כשהבמה שלי הולך ומזיק לך, אז בסדר, אתה טוען אנוס, אני לא אחייב אותך מחיר מלא. אתה לא תשלם כמה שהזיקה, אבל גם לא לשלם מה שנהנית, אומרת, אני אומר, ריבונו של עולם, אז זה רב אומר דבר כזה. כן, אז מה מבינה? שרב לשיטתו אומר לכם פה. אז דוחה הגמרא, אמרי, אז אמרו בני הישיבה, אחי, אשתה, האם אתה יכול לדמות את ההלכה של שמה שלמדנו בשור של הניח את הפרה בנמזיים, באופן שהבהמה נזכה, שהבהמה שבהבית נזכה בפירות שהוא הכניס שלא ברשות לסיפור פה? אחי, אשתה, מודה, אמר רב, אתה, מה שאמר רב שמה היה לה שלא תאכל, זה דווקא איך הדהתזקה היא, איפה שהבהמה נזוקה, דמצה אמר לה, אם מרד פרי, הבעל הפירות יכול להגיד לבעל הבהמה, לא משלמנה, אני לא משלם לך. למה? כי ממה היא מתה? מזה שהיא אכלה מלא פירות, היה לה שלא תאכל. אבל הזו כאי ארכינה, דפטירה לשלום ממי אמר, שהבהמה שלי הולכת ומזיק מישהו אחר, אני יכול ללכת להגיד, אני לא משלם, כי הלכה, היא הזיקה לך בצורה שהיא אכלה, אז אני יכול להגיד שהבהמה שלי הייתה צריכה לצום, ובגלל שהיא אכלה מה אני אשם, מה פתאום, אם הבהמה שלך אכלה והזיקה מישהו אחר, אז ברור שאתה חייב משהו לשלם. אז אם ככה זה לא מסתבר, לפחות שלם מה שנהנית, זה לא מסתבר שרב אמר דברים כאלו. אז לכן הגמרא מגיעה ושוללת, ולכן אומרת הגמרא, רב לא התכוון את זה. זה ברור ב-100%, שזה ברור ב-100%, שאם הבמה שלך הלכה והזיקה למישהו דרך אכילה, אז תמיד תצטרך לשלם. אם זה היה באונס, תשלם רק מה שנהנית, ואם זה היה בפשיעה, תשלם את הכל. מה שרב אומר פה, אמר רב בנחבטה, מתכוון להגיד לא מבויה. כאילו, זה ברור שהיא אכלה, אפילו בנחבטה כבר נראה, זאת אומרת, בשתי המקרים אומר רב שהוא צריך לשלם מה שנהנית. אלא אומרת הגמרא, אנחנו עוברים לנוח עמוד א', נוח עמוד א', לא מבויה כמה, לא מבויה אכלה, זה לא צריך להגיד שהיא מאכלה מהתבועה של הגינה, זה משלם את מה שנהנית. זה ברור, אפילו שהוא לא חשב בשמירה, כי אחרי הכל סוף סוף היא נהנית. אז באמת אני אומר, כל הכבוד, כל הכבוד שהיית אונס, לא תשלם את הכל, אבל אחרי הכל את ארוחת ערב שחסכת לבית, אתה במשך, אז תשלם ובטוח תשלם. אחלה, ברור תשלם. אבל נחבטה, הפוך על הפוך, בנחבטה היה סברה להגיד, שפה הבעל השדה יכול להגיד, הבעל הפירות יכול להגיד, הבעל השור יכול להגיד לבעל השדה, אני לא משלם לך כלום. למה לא משלם לך כלום? זה נקרא מבריח ערים מנכסי חברו. יש מושג, אל איראן, יש מושג מצוות השבת עבדה. אתה מוצא עבדה חייב להחזיר, התורה אומרת השבת תשיבם לאחיך. אני את נוח עמוד א'. יש מושג שנקרא מבריח ערים מנכסי חברו. אתה רואה שאריה מגיע לנכסים של החבר שלך, ואתה יודע שאם אתה, כמו שאמרנו מקודם, אתה יכול ללכת להציל, בקיצור, אתה היית צדיק כמו שצריך, הלכת והצלת לו את הנכסים לחבר שלך שערי, הלכת, הברחת את הערים מהנכסים של החבר שלך. החבר שלך אחר כך, אתה יכול ללכת לבקש לו כסף על זה, תשמע, הפסדתי עבודה בגללך, הפסדתי...
הוצאות הוא חייב שלם בכל מקרה.
מה?
אם היה לו הוצאות הוא חייב שלם, רק הוא לא יכול לבקש, אני...
רוצה, הוא אומר, הוא יכול להגיד לו...
זה כולם לא.
לא, אבל הוצאות כן. אבל יש מלא הגדרות בזה, אנחנו נגיד עוד כמה דקות, אני לא אריך את כל התוספות הארוך הזה, אתם רואים תוספות כן. באורך כל עמוד, ויש פה כמה יסודות כן להלכה. אבל בוא נגיד, הוא אומר, אני הפסדתי עבודה, בגלל השעה הזאת, הוא אומר, אתה מבריח ערים מנכסי חברו.
צריך בטלה לקבל.
אז אנחנו יודעים שיש מושג שגדר של מצוות השבת עבדה, הבעל הנכסים לא צריך לשלם לאותו בן אדם שהבריח אותו, למה? כי הוא עשה מצוות עשה. הוא עשה מצווה מהתורה, אז שכר בתורה מי אומר לך שהוא מקבל?
גם
אני לא יודע, כי זה כל הדבר פה שלא יכול ללכת לתבוע אותו. הוצאות זה משהו אחר, הוצאות זה גם בעבודה.
גם בתורה, הבנתי.
אני לא חושב שלא, אבל אני לא אתווכח איתך עם זה, אבל זה כל הרעיון פה. שהוא לא יכול ללכת להגיד,
תשמע... אם אני עובד הייטק, אני לא יכול לבקשו הייטק, אבל אני יכול להגיד לו שכר בטלה כמו שומר קישואים.
מה זה שכר בטלה? הוא בא אליו, הוא אומר, תשמע, אני הלכתי להבריך לך ערים מהנכסים שלך.
אני באותו זמן, אני עבד...
שתיים עבודה, לא.
באותו זמן נסעתי עבודה.
אני לא יודע מה שרבי דוד אומר כל עבודה, אני לא אומר לו לא, אבל מה שאני חושב שזה הרעיון, שמה מבריח ערים בגלל שזה מצוות עשה, אז הוא לא יכול לבקש לו כלום. אז אותו דבר פה אומרת הגמרא, פה התבואה שלו הציל את הבהמה שלי, ברעיון של נחבטה. אז אם לא היה את התבואה של השכן פה למטה, מה היה קורה? איך ללכת למות, איך ללכת לבית חולים הבהמה הזאת? אז יכול להיות, אז הבעל השור אומר לבעל הגינה, מה אתה רוצה? שלשלם לך מה שנהנתה שזה? עשית מבריח ערים מנכסי חברו, מבריח ערים מנכסי חברו, מה ההלכה? שאתה לא יכול לתבוע ממני כסף. אז פה אפילו מה שהיא נהנית, שהוא לא ישלם, כי עשית פה מצוות השבת עבדה, כי בזכותך לא נזכה הבהמה. זאת אומרת, אם היא הולכת ונופלת ואוכלת לו, אז כל הכבוד הצלת בקשר שאוכל, אוכל תשלם מה שאני, זה בטוח. אבל פה, באופן שהיא ניצלה מחבטה קשה דרך שהיה שם ירקות רכים, אז הייתי אומר שפה הוא גם לא ישלם מה שנהנית. למה? כי מבריח ערים מנכסי חברו, ומה שנהנית, נמי לא משלם. כמה שמלן משמיע לנו רב, שבמקרה כזה, הוא כן צריך לשלם את הנעת הבהמה. והשאלה שלנו, רבי אלירן, למה? למה? יש לנו את הכלל הידוע, מבריח ערים מנכסי חברו, אני רואה אריה. מגיע לנכסים של החבר שלי, אם אני הולך ומבריח אותו, אני לא יכול לתבוע מהחבר שלי שום דבר כסף,
למרות שזה
מצווה. מה ההבדל פה? למה פה באמת לא? אמרת, אמרת, שפה זה לא ככה. מה הסיבה, אביב, שבאמת
לא? כמה עושים מרצונו, כאן לא.
שואלת הגמרא, והם האחינה, מלמה באמת לא נגיד שבאמת זה ככה, שהבעל התבועה כמבריח ערים מנכסי חברו ולא ישלם דבר? אז אומרת הגמרא שיש שתי חילוקים במקרה שמבריח ערים, ויכול להיות שעכשיו אני נזכר, למדתי כבר את הגמרא, אבל הגמרא אומרת, תגיד, אחד מהדברים זה פסד, אז יכול להיות שאתה צודק, בעבודה זה נקרא פסד, אבל בוא נראה. אומרת הגמרא עכשיו שיש שתי חילוקים, שיש חלוקים במבריח ערים מנכסי חברו, או במקרה שהבהמה הזאת הלכה, והבהמה שהלכה ונפלה באונס על גינה של מישהו אחר, ובזכות הירקות שלו, אז היא נחוותה פחות, ואז השאלה היא, שאמרנו במשנה, שפה הוא כן צריך לשלם לו את כל מה שבן אדם משלם, בשביל שהבהמה שלו לא טיפול, הוא לא משלם את ההיזק, הוא היה אנוס, אם היה פושע משלם את כל ההזיק מההזיק של כל הפירות והירקות שהתרסקו שם עולה 500 שקל, אם היא ירדה לא בצורה של אונס, ישלם את הכל. כרגע אנחנו מדברים על הקטע של נפלה. אז פה אמרנו מה שהעלית, הוא לא משלם את ה-500 שקל, הוא רק משלם כמה בן אדם מוכן לשלם למישהו שהבמה שלו תתרסק במקום הרצפה על הירקות. זה נקרא מה שנהנית. אז למה פה הוא לא משלם ואין לו את הטענה שאתה מבריח הרי? אז מה הטענה שיש שתי חילוקים במקרה הזה למבריח הרי? חילוק אחד, מבריח הרי מנכסי חברו מדעתו. מה זה נקרא מדעתו? מדעתו זה נקרא, אני עכשיו מדעת. אני רואה פה מהצד השני
מקביל.
אריה הולך ורץ לנכסים. אני מדעתי הולך ואני חושב, בוא נעשה מצוות השבת אבדה. זה גדר של השבת אבדה, זה אחד מהגדרים. בוא נלך, אני מציל פה את הנכסים של החבר, אני רץ ואני לוקח. אז הרגע שעשיתי את זה מדעתי, אז ברור, אתה לא יכול רק לדבוע ממנו כסף. ואי, הזה שהופסדה תבועתו כאשר נפלה במעליה, הוא ישמח, אל תיכנס. הוא לא, לא שאלת אותו לפני זה עם עלייה.
בדיוק ההפך.
למה?
אם הוא הלך ועשה מעשה, אז מגיע לו איזה תמורה. אם הוא לא עשה כלום והבהמה נפלה במקרה, אז מה אתה רוצה?
ההפך, הוא אומר, אני לא דתי, אני לא רוצה להיות מבריח להם יוצא חבר. אז באמת התשובה אומר, פה זה לא מדעתו, המבריח הרי אני בן אדם צדיק למדתי דת, אז אני יודע שיש לי, אמרי, יש השבת הרי ללכת להציל את הנכסים. פה זה לא מבריח הרי, למה? כי אתה לא שאלת אותי לפני שהבמה נפלה, אם אתה מסכים שתיפול לי על הירקות שלי בשביל להציל לך איתה.
לא, הוא לא מסכים שיפול על הירקות.
בדיוק, אז לכן זה לא הגדרה.
הוא גם לא מסכים שהיא תאכל לו
הירקות. אסור להגיד פה את המילה
הזאת. הוא גם לא מסכים שהיא תאכל לו הירקות.
התכוונתי להגיד, זה לא נקרא מבריח הרי, זה נקרא שאני הולך למבריח הרי. זה מה שנופל לי, שאני יושב במיטה, נופל לי, פתאום אני קם, אני רואה שהבהמה של מישהו שוכב לי וריסק לי את הפירות, פה אני לא יכול ללכת להגיד, אל תשלם לי כלום, מבריח הרי, מה פתאום, זה החילוק אחד, לאו מדעתו. הנה מי, יש עוד חילוק נוסף, מבריח הרי מנכסי חברו, לס לפסדה, מה זה נקרא לס לפסדה? יכול להיות שעל החשבון הזה, אז לכן אני אומר, אני לא נכנס לפה למילה לס לפסדה, לס לפסדה נקרא שאני לא ניזוקתי, הבית
נשאר בית. הרי לא גרם לו נזק
בו. הרי לא גרם, יכול להיות שדרך השעות עבודה הוא רוצה עכשיו לצבוע, זה ככה, אני לא נכנס
לביקור.
זה לא נקרא פסדה. זה שנפלה במעל עצמו.
הרב, סליחה שאני חוטא את הרב, זה לא רק לא נקרא פסדה. הרי הוא מדעתו בא לעשות את זה. אז מה אתה רוצה, אם אתה עושה בדעתך?
נכון, וגם אפילו
שהוא בא מדעתו... עובדה שאתה לקחת את הזמן שלך בשביל זה?
נכון.
אז אתה לא יכול לבקש.
ואפילו וגם כשאני בא מדעתי, אבל הוא חושב לא קרה לו שום נזק. הוא נשאר חי וקיים, אף אחד, הוא לא פצל לו את הרכוש שלו, אריה.
הוא לא פנה אותו.
אבל פה יש לפסדה, אז לכן בכזה מקרה, אז יש פה שתי דברים שזה לא דומה למבריח הרי. גם אחד, שפה זה לא מדעתו, הוא נפל לו, הוא לא ידע שנופל לו על הירקות. שתיים, יש לו פסדה, אז לכן פה באמת, אז אם זה קרה באונס, אז לפחות הוא חייב לשלם מה שנית, הוא לא יכול להתפטר מכלום כמבריח הרי. תוספות, מה יהיה הדין הרב יואב, שאין לך את מה אנחנו אומרים פה שמבריח הרי, מבריח הרי שאנחנו אומרים שיהיה פטור, אז אנחנו אומרים שצריך להיות שיהיה שתי סיבות, זאת אומרת, אחד, לס לפסדה, ואחד, אלס לפסדת, ואחד
שזה מדעתו.
מה יהיה הדין שיש רק תנאי אחד? פה אנחנו אומרים שיהיה אין שתי תנאים. מה יהיה הדין שיש רק תנאי אחד? מה זה יקרה תנאי אחד? זה מדעתו, אבל היה לו הפסד. או הפוך. אין לו הפסד. אז תוספות אומר בכזה מצב.
אני אומר שיכול לבקש.
תוספות אומר בכזה מצב. מתי אני אומר שאין מבריח הרי? זה דווקא באופן שאנחנו אומרים שיש את השתי סיבות ביחד שהזכרנו. זאת אומרת, גם שיש הפסד, וגם זה לא מדעתו. אבל תוספות אומר, תוספות ארוך פה, תוספות אומר, אם יש רק אחד מזה, זאת אומרת, או מדעתו והיה לו הפסד, או שהפוך, לא היה לו הפסד, וזה מדעתו, אז פה בכזה מצב זה כן נקרא לקטגוריה של מבריח הרי. רק פה, בגלל שיש את שתיהם ביחד, זה גם לא מדעתו, וגם יש הפסד. אז פה אני אומר שאין את הדין של מבריח הרי, פה אנחנו אומרים שהבן אדם כן חייב לשלם. אבל בכזה מצב שיש אפילו תנאי אחד, אומר תוספות שהוא כן נכנס לקטגוריה כבר של מבריח הרי, ככה תוספות נחדש לנו עוד. עכשיו יש פה עוד כמה, אני לא אלמד איתכם את כל התוספות, רק כמה נקודות מאוד קטנות, אנחנו כבר מתקדמים. זה תוספות מאוד ארוך. תתחילו, תוספות מאוד מאוד חשוב. אנחנו נכנסים פה לדין שלא קשור לפה, דין של מבריח הרי, נכסי חברו, דין מאוד יסודי. התוספות אומר עוד משהו, אנחנו נתחיל את תוספות בשורה השלישית בשורות הרחבות. אז כתוב ונראה לרי, יש פה חידוש שלא ידעתם. התוספות בשורה השלישית בשורות הרחבות אומר תוספות ככה, ונראה לרי זה מבריח הרי שאנחנו אומרים שהבן אדם לא יכול לגבות שכר שלא נותן שכר, היינו כשאין הדבר ברור שיבוא לידי הפסד, רבי דוד, כגון שערי רחוק ואין יודע אם יבוא כאן הרי אם לאו. זה חידוש גדול אלירן. מדובר פה שזה לא ב-100% שאם אני לא אלך ויציל, הוא יבוא ויחסל את כל הבית פה. זה אני רואה אותו מרחוק, יש לי חשש אם יבוא לו, אז אני מהר מגיע ונושא את הקומבינות שהוא לא יתקרב לפה. אבל תוספות אומר, אם בלעדיי, זה חידוש שאתם לא ידעתם, אומרי, אם בלעדיי 100% היה פה קורה פה זה, אז פה אומר תוספות, הוא כן יכול, אומר רי, שהוא כן יכול ללכת לגבות. זאת אומרת, היינו שאין הדבר ברור שיבוא לידי הפסד, כיוון שרי רחוק, ואין יודע אם יבוא כאן הרי עם לב, ואין מצילו אלא מדאגה ומן הפחד שדואג שמה יבוא. אבל אם הדבר ברור שיבוא לידי הפסד ולידי דריסת הרי, או מתאים מפי הרי עצמו, הרי כבר ממש טרף אותו והולך, אז ודאי נוטל שכרו. זה בחידוש גדול שהייתם גם. זאת אומרת, מה שמבריח הרי זה דווקא הברחתי, בלעדיי זה לא המאה אחוז שיהיו. אבל אם הרי כבר פה, או שבלעדיי, אז פה בטח אתה יכול לקחת שכר. הוא אביר היה כמו שוטף נער חמור חברו. בקיצור, ואחדי שמעתי מיירי, זה. אז תוספות ממשיך שם השורה הבאה, אז הוא אומר, שאלה מאוד מעניינת. מה יהיה הדין? מה יהיה הדין? בן אדם הולך, ילווה כסף מהחבר שלו וחייב לו מלא כסף. והמלווה כל הזמן רץ לו, ותשלם לי את החוב. והוא לא משלם. מגיע מישהו, והוא מחליט הצדיק, בוא אני בינתיים משלם. הוא יכול אחר כך ללכת לבקש את זה מהלווה את הכסף. לא. אז תקל תוספות, ולכך היה נחשב מבריח הרי, אי אבא מדעתו, הוא פורע חובו, אין מצילו מהפסד. ומה שהיה הלווה זקוק לפורו, אין זה הפסד. למה שרי נתחייב לו, ואינו מצילו אלא מצער באלמה, ולכן וחשיב מבריח הרי. בן אדם הזה לא יוכל אחר כך ללכת לבקש את הכסף. זה חידוש גדול. אם אתה היית צדיק, הלכת לשלם את ההלוואה הזה, אחר כך אתה לא יכול ללכת לבקש. למה? כי לא הצלת אותו מהפסד ודאי. זה נקרא לקטגוריה של מבריח הרי. אתה הצלת אותו מהפסד. אבל זה לא שבלי צער היה טוב. סך הכל צער משגע אותו כל יום 20 טלפונים. עכשיו הלכת הצלת, זה נקרא מבריח הרי. כמובן. אז צריכים להיזהר.
אבל אז אתה מצווה הוא מפסיד, לא אם משלם לו את הכסף. מה? את המצווה, סתם אני אומר.
פה מדובר שבן אדם לא הלך לחצות צדקה, הוא הלך בינתיים לשלם שלא לו את הטלפונים. עכשיו פתאום הוא אומר, יאללה, בוא תשלם. הוא לא הלך ושילם את זה על מנת באמת לעשות מצוות צדקה לשלם. הוא הלך, הוא לא רצה שיתרטר את ההוא. זה נקרא, אתה הברחת את האריה שמטרטר אותו.
הוא סיפר,
זה
לא עומד לך.
אז זה משהו, זה תוספות.
הוא מוכר לו את השטר, הוא קנה את השטר, עכשיו יש לו ה-CTT.
להתפלל למה אתה אומר שזה הרבה,
רגע, צודק.
מה אומר רבי הרצל? לא שמעתי.
אבל הוא לקח את השטר ממנו, עכשיו הוא חייב לו.
מה? לא מדובר, מה זה נקרא שטר? מה זה נקרא שטר?
זאת אומרת, אחד כבר מוכר את הצ'ק שלו, איך לזה, זאת אומרת, תשמע, זה עוד אין לי בלגן. הוא חייב לי 1,000 שקל, תן לי 700 שקל, קח את הצ'ק הזה.
הוא אומר לו, דוד. הוא הלך ואמר, בוא, אל תשגע את החבר שלי, קח את הכסף מלו בינתיים, עזוב כך. אחר כך אחרי חודש הוא מגיע לחבר, יאללה, שילמתי לך, עכשיו יש לך כבר...
לא, אבל הוא צודק, מה זה הוא שילם לו? הוא לוקח את השטר חוב שלו, אבל.
נו, בסדר. עכשיו הוא הולך עם השטר חוב ללווה, הוא אומר, אתה היית חייב, לא אני. הוא אומר, מבריח הרי, אתה לא יכול לבקש לי.
מה פתאום? השטר אצלו ביד.
מה השטר? השטר זה מלווה מול הלווה, לא אתה שאתה התערבת והגיעת לעזור להציל.
לא תופס.
לא תופס. מה זה שהשטר עכשיו אצלך? מה זה מעניין? אתה שילמת חוב השטר הזה שעשית הסכם, אני איתך עם שטר? השטר היה מלווה לווה.
בן אדם עכשיו אם כבר למישהו כסף מת. הירושים שלו עכשיו הולכים תופעים את הכסף.
כן.
זה שידי, מה? אני עכשיו מוכרתי כמו שהאישה
מוכרת... זה הנושא אחרי שם, בן אדם מעניין שלך. אם בן אדם משאיר קרקעות, אז בוא.
אנחנו למדנו, האישה מוכרת הכתובה שלה למישהו. מוכרת אותו, מישהו זר. היא שווה 1,000 שקל, מכרה אותו 700 שקל. הוא בא עכשיו מתחתיה. שבוע בא לבית. קרה אותו דבר. אני עכשיו בא... הצ'ק עכשיו שלי, אתה חייב לי, יש לך עסק שם איתי, לא איתו.
כן.
איתו תחתרת, אותי לא תתחתר, אני רוצה לעשות את הכסף.
הנה, אתה הלכת, שילמת את הכסף למלווה, אתה צדיק, שלא רצית שהלווה יתרטרו אותו כל מה
שאתה. לא, אני יודע מה זה צדיק או צדיק. אני יודע שהוא...
אז ההוא לא יכול...
הוא לא יכול לקחת ממנו את הכסף, אני יכול לקחת ממנו בקלות הכסף.
המלווה יכול לקחת ממנו את הקלות בכסף, והוא לא, נכון. עכשיו הגיע בן אדם מתערב, הוא אומר, תביא לי את השטר חוב, אל תרטר אותו, קח את ה-1,000 שקל שהוא הלווה, אתה לא, תהיה בשקל. עכשיו אחרי חודש הוא בא לבן אדם הצדיק, אומר, בבקשה, עכשיו את
אדם חייב לזון את אשתו. הוא הלך לחוץ לארץ, לא ישר לכסף. בא מישהו, נתן לכסף לתת לה אוכל. מה, אחר כך הוא יכול לה, והוא יכול, הבן אדם הזה יבוא לבקש מהבעל, שמע, ניזנתי אותה, תשלם לי. הוא אומר, מה פתאום? מי אמר לך בכלל? ביקשתי ממך. אני הייתי הולכת לעבוד יותר. הייתי יכול לקחת צדקה. מה אתה מבלבל את המוח? אתה עכשיו, אני הלוויתי למישהו.
אבל פה יש לו צ'ק, אתה
אומר. אבל אני אומר לך, אני ביקשתי ממך משהו, הרצל, ביקשתי ממך משהו. ביקשתי ממך, אני הייתי מסתדר איתו. מה אתה מבלבל את המוח? מה אתה מכניס את האף שלך? ככה הגמרא אומרת. מה אתה אומר לי? מה הבעיה? ביקשתי ממך, לא ביקשתי ממך. מה אתה רוצה?
עוד קטע קטן בתוספות, רבי יואב. עוד קטע קטן, הרב יואב בתוספות.
ככה הגמרא אומרת, מה?
אביר, עוד קטע קטן בתוספות, אני לא יודע אם תמצאו את זה, אבל לא, עד שתמצאו. זה הולך בשליש התחתון של התוספות, הסוף השורה, מתחיל באותם היהודים הבורחים. זה מתחיל ממש, בשליש התחתון של התוספות מתחיל ואותם היהודים הבורחים. אתם לא יודעים, תמצאו את
דניאל. 12 שורות מלמעט.
נכון, יפה. אז כתוב שם בסוף התוספות, ואותם היהודים הבורחים מאיראן. היו כאלו בחוץ לארץ, בפרט פעם, בתקופת הגמרא, התוספות, האנשים היהודים היו בורחים מהעיר שלהם, והשר מחזיק קרקעותיהם, היה תופס את הדירה שלהם, את הקרקע, שאין בהם פסקאות. שלא משלמים מס הכנסה, את כל המיסים שהיה, והיה תופס את זה לעצמו, ואפילו יש בהם טסקה. אם מניח הקרקעות, ביד, אפילו שהיו, כן, היו משלמים, אבל הוא השאיר את זה בעיקר יד אחרים לפרוע מהם טסקה, אומר לי, שאם בא ישראל וקנאו מיד השר, זאת אומרת, השר הזה אוהב את היהודי.
מה זה טסקאות?
טסקה זה ארנון המס. כאילו, במושגים של תשפ"ד זה מס הכנסה. הפעם היה יותר רק, הפעם הייתה שם הכל נפש, לא יודע איך זה עלה, זה מיסים טסקה. אז אומר לי, אם בא ישראל עכשיו, הוא עושה הסכם, הוא ברח מסכן, יש לו מלא חובות, לא יודע מה, ישראל אומר, יאללה, תשלם לי כך וכך כסף, תקבל אתה את הבית של ההוא. אומר לי, שאם בא ישראל וקנאו מיד השר, אומר תוספות אחר כך שהישראל הזה חוזר לעיר שלו, הוא חייב מחזירם לבעלים, וכמובן ונוטל מה שאינהו. הוא ישלם לו משהו אינהות, אבל הוא חייב להחזיר את זה. הוא אומר, דאין זה דינא דמלכותא, אלא גזלא דמלכותא. אין פה את הדין הידוע של דינא דמלכותא דינא, זה נקרא גזלא דמלכותא דינא. למה? כי ראינו במדינה שסביבותינו, שמשפט היהודים לעמוד כמו פרשים בכל מקום שירצו. אנחנו רואים במשפטותינו שהיהודים גם כמתגייסים, הכל רגיל לצבא, כמו פרשים בכל מקום שירצו. בדין מלכותא היו תופסים שלא יחזיק המושל בנחלת היהודים כשיצאו מעירו, וכן היו נוהגים בכל ארץ בורגיניינה. אז בקיצור, אני אומר, אם יש מלכות שבאה לשנות את הדין ולעשות דין לעצמו, אז אין זה דין המלכותא, שהרי זה הדין, אין הדין הגול כלל, ודמיה למוחס שאין לו קצבה. אז הוא אומר, זה לא היה הדין הדמלכיתא שעושים כאילו אפליות בין היהודים לגויים. אתה מבין, היהודים מחליטים. אותו דבר הוא אומר, זה דומה, כמו שאמרנו, אם בן אדם יש מוחס שאין לו קצבה. פעם אחד ממנו מבקש מס 100 שקל, ממנו 1,000-2,000, וכזה מצב גם יורד את כל המושג של דינה למלכות הדינה. אז לכן אם אתה מחליט בעיר אחד, כל ניו יורק דוגמה עושים כך, אתה בתוך עיירה אחד מחליט אחרת, נופל פה דינה למלכות הדינה, אז לכן היהודי אסור לו אחר כך להחזיק, אפילו שהשר אמר לו, אוכל בבית שלך, היהודי הזה חוזר, חייב להחזיר לו את הבית של היהודי.
מי מחזיר?
אותו יהודי שקיבל מהשר את הבית של היהודי אחר שברח, בגלל לא יודע מה
הוא שילם לשר?
אז שלם לו מה שאינהו. הוא יחזיר לו את הכסף מה שאינהו, אבל הוא לא יכול עכשיו להגיד דינא דמלכותא דינא עכשיו הבית שלי כשר אמר שאני עכשיו התחנפתי, אבל לא יודע מה. התוספות מאוד יסודי, אנחנו רואים פה מלא פעמים. כל פנים, מה שאנחנו מבריח הרים מנכסי חברו, אז קודם כל ראינו שמבריח הרים מנכסי חברו, בשביל שלא יהיה את הדין שמבריח הרי חייב שתי סיבות, אומר תוספות. אם כבר יש סיבה אחד, או מדעתו או שאין פסדה, אז הוא כן נכנס לקטגוריה שמבריח הרי שפטור, בשביל שמבריח הרי יהיה חייב, זה רק שיש את השתי סיבות של גמרא, גם שיש הפסד וגם לא מדעתו. אם זה מדעתו, אם זה מדעתו ויש הפסד, או אין הפסד וזה לא מדעתו, אז פה כבר יש מבריח הרי. ותוספות הגיע יוסיף נקודה יסודי של רי, שמבריח הרי שהוא לא נוטל שכר, זה דווקא אם היה ספק, אם בלעדיך היה קורה כך, אז פה אתה אומר, אתה לא יכול לגבות שכר, אבל אם ודאי, אז פה אני אומר, אתה כן יכול ללכת לבוא צריכה, זה חידוש לתוספות מחדש, ואז ראיתם את ההמשך עוד דינים יסודיים. אנחנו רוצים להמשיך. קטע מוסרי, אנחנו כל יום משתדלים להוציא איזה 3 דקות קטע מוסרי. אמרתי להוציא על התוספות הזה, אמרתי לעצמי שאפשר להוציא מהגמרא, רבי אלירן רצה לשמוע דברים גם מוסריים, הוא אומר רק גמרא, גם משהו זה. כן. אז מה שאנחנו רואים פה מהמושג שאנחנו רואים פה של המבריח הרים מנכסי חברו, מה אנחנו רואים את המושג הזה? שמצוות, אתה יודע, קיבלנו תרי"ג מצוות, יש מושג מצוות עולה כסף, זאת אומרת, אין מה לעשות, זאת אומרת, אתה עושה מצווה, זה המבחן שהקדוש ברוך הוא מנסה אותך. יש את המושג שאנחנו רואים בתלמוד, ניחל אלה מבד איניש, מצווה בממוני, רואים את הדבר הזה, שאתה מבין, אפילו שאתה הולך ואתה מציל, ואחר כך אתה לא יכול לבקש לו שום שכר, למה מצווה, עשית מצווה, וזה המושגים. יש מדרש מעניין, שהמדרש אומר, בשעה שאמרו ישראל, נעשה ונשמע, מדרש, כולם שואלים על המדרש, שאמרו, נסברים על זה. אמר הקדוש ברוך הוא, ויקחו לי תרומה. אז כל מה הקשר שואל, בשעה שהקדוש ברוך הוא אומר, נעשה ונשמע, מה זה ויקחו לי תרומה? אז אחד מהפשטים שמעתי פעם, בפשטים חדוש, צריכים לדעת, אמר הקדוש ברוך הוא, מיד שאתם אומרים, נעשה ונשמע, אתם צריכים לדעת שכל התרי"ג מצוות, מלא מצוות עולה כסף. אין ברירה, יש שולחן ערוך, סעיף במרן שכתוב, שלא לעבור עליו אחד בתורה, לא לעבור עליו אחד בתורה, והמרן כותב שם, ויש שומרים אפילו על איסור דה רבנן, כתוב שם במרן, אפילו היש שומרים מדברי ספרן, צריכים להוציא את כל עונו. זאת אומרת, לא להיכשל עליו אחד מהתורה, ויש שומרים אפילו על מצוות דה רבנן, להוציא את כל עונו. לקנות מצווה, יש כבר הגדרות, עידור מצווה, עד שליש, עד חומש, וכל המושגים, אבל תראה מה זה, אז פה אנחנו רואים את ההגדרה שלמדנו פה על הנושא שמבריא אחרי, זה גם שמעתי פעם, אומרים, מקשה אחת, זהב טהור כתוב על המנורה. אז אומרים בשם חסידים, תואם את זה רבי אלירה, אומרים, המבחן בניסיון, אומרים, מקשה אחת, הניסיון הכי קשה שמגיע, זה עד זהב טהור. זה הניסיון, המקשה, הקושי הכי גדול, זהב טהור. אומרים בשם התולדות, התלמיד של הבעל שם טוב, קודשי קודשים, שחיטתן בצפון. צפון מרמז על כסף, יש את הפסוק שכתוב שם, בצפון זהב יעתה. אומר, קודשי קודשים, אפילו הצדיק הכי הכי קדוש, שחיטתן, לפי הבעל שם טוב ידוע, שחיטה זה שוחט על מי, מה חייב, זה הולך על היצר הרע, חייב משום צובע. אז שחיטתן, הצדיק הכי גדול, מה אתה יכול לשחוט אותו? עד הכסף, בשחיטתן בצפון, צפון מרמז על כסף. אז לכן זה, אומרים בשם צדיקים, אז בקיצור, נסיים עם סיפור. אחד הגיע לחזון איש, יש לו בת בשידוכים. הוא הגיע להתייעץ עם החזון איש שמציעים לו בחור, בחור ישיבה, אבל בתורה הוא לא כזה למדן, הוא לא כזה יודע ללמוד, אבל יראת שמיים יש לו. אתה שומע ריב תואב את הסיפור. אומר לחזון איש, הוא לא כזה למדן בתורה, אבל יראת שמיים יש לו חזקה מאוד, אז מה הרב אומר על השידוך, לעשות את זה או לא? אז אומר לו החזון איש, מאיפה אתה יודע שיש לו יראת שמיים? אומר לו מה? אומר לו, אתה לא יכול לדעת על אחד שיש לו יראת שמיים עד שהוא ילך לעבוד. כל זמן שהוא יושב ולומד, מה הניסיון שיש לו, מה יראת שמיים? יושב בישיבה כל הזמן, יראת שמיים, מה החוכמה? הוא סגור בארבע אמות של תורה, איזה יראת שמיים, שלא לעשות עבירה. הוא אומר, כשהוא יוצא לשוק העבודה, מתחיל להתעסק עם זה, פה אפשר לדעת, יראת שמיים או לא. ככה זו נשמע, הבנת? יראת שמיים זה הכסף הטהור, ואנחנו מתקדמים.
כן, גמרא וברכות, גדול מתפרס מיגיע כפיו מאדם אל השמיים.
נכון, אבל שם אתה יכול לבדוק את הכסף הטהור. שם
זה הניסיון, אומר אמר שם מתחיל המבחן.
כן, והניסיון הכי גדול שצריך לקשל כסף טהור והכל, אנחנו ממשיכים הלאה. אנחנו למדנו, אנחנו בהמשך שלמדנו, הגמרא מבררת מה זה נפילת אונס שפטור על ההיזק והוא לא חייב על ההנאה. אז אומרת הגמרא, איך היא נפל, יש כאלו גורסים פה, אתם רואים, איך היא נפלה. באיזה צורה היא נפלה לגינה שאתה אומר שהיא נפלה באונס, באיזה צורה? אז הגמרא מביאה מחלוקת. רב כהנא אמר שהוחלקה במימי רגליה, שהייתה הולכת ברשות הרבים, פתאום, הרי אמרנו שהוא עשה, הוא שמר אותו כמו שצריך, פתאום היא נפלה, היא הייתה הולכת ברשות הרבים, פתאום היא נחלקה במי רגליים שלה, אז זה אונס, כי אין לעלות על הדעת פתאום, שפתאום היא תתחלק בזה אל איראן. אז זה נקרא אונס. רבא אמר, לא, אתה יודע מה, אונס היא הולכת ברחוב, מגיע החברה שלה, במה אחרת, דוחפת אותה בפנים לשכן, למטה, שחפתה חברתה. עכשיו, רב כהנא ורבא, אחד מודל השני, או שיש מחלוקת ביניהם, אז אומרת הגמרא, מאן דאמר, רבא שאומר שמדובר פה שדחפתה חברתה, שזה נקרא אונס, שאז משלמים רק מה שנהנית ולא מה שהזיקה. כל שכן שהוחלקה במי רגליה, ברור שזה לדעתו אונס, והבהמה, בעל הבהמה פטור על נפילה כזאת. ומאן דאמר, רב כהנא שאומר שמדובר פה אונס שהוחלקה במי רגליה, כי לדעתו רק זה נחשב אונס. אבל דחפתה חברתה, אם החברה של הבהמה הלכה ודחפה אותה פנימה למטה, אז פה אנחנו אומרים פשע, היא משלמת מה שהזיקה. יש פה את הגרסה שכתוב, פשיעה היא משלמת מה שהזיקה.
מי משלמת? ולא, מי שנפלה או מי
ששתפלה? הבעל הבהמה שהלך איתה שם ברחוב,
אבל הבהמה שלו דחפה את הבהמה שלי. רגע, לא,
למה? דאמר לי, תראה את ההמשך.
זה אחד מוציא מהשני.
דאמר לי, הבעל התבוע אומר לבעל הבהמות, לא. אני שמה, מה שאתה רואה פה מהגמרות שמדובר פה שחברתה זה שתי הבהמות של בעל אחד. תראה פה את הגמרא שהגמרא אומרת. אמר לי, אולי לא הדגשתי את זה. אמר לי, חברתה, הוא הולך עם כמה בהמות, ובהמה פתאום הגיעה בדרכו, הוא שומר על כולם, פתאום הגיעה בהמה, נתנה בתה לחברה שלה והיא נפלה למטה, ושם הזיקה לו את הירקות והפירות שלו. אז פה אני אומר לפי השיטה שאומר שרק הוחלקה במי רגליה זה נקרא אונס. וזה לא, למה? כי הוא אומר לו פה, אומר, אתה אומר שאתה אנוס, למה אתה אנוס? הלכת רגיל, שמרת, לא שמרת רגיל, אתה היית צריך לזמור שאתה הולך איתם. להיזהר שאחד לא תדחוף את השנייה.
שמור רווח.
אז פה זה כבר נקרא פשיעה. אמר לי, בואי לחבור אחד אחד. אז בקיצור, הוחלקה במי רגליה לכולם, מה זה נקרא אונס, שאז הוא משלם רק מה שננת ולא מה שהזיקה. אם היא החלקה, אם היא דחפתה חברתה, לפי רב כהנא זה נקרא פשיעה, ולפי רבא זה כן נקרא אונס. עכשיו הגמרא מביאה מחלוקת נוספת על החידוש הזה. מה יהיה הדין, הבהמה הזאת נפלה באונס. עכשיו, הוא לא קופץ מיד ומוציא אותה, והיא הולכת שם, מחסלת שם, ארוגה, אכלה ארוחת טרף, ואתה יודע, הבהמות יכולות לאכול, היא ממשיכה ואוכלת עוד ארוגות. אז על כל הוא משלם מה שנהנית, או רק על הארוגה הראשונה, אתה יודע, בכמה דקות הראשונות, שאתה עוד לא יכול לתפוס, לרוץ ולהעלות אותה. או שאני אומר לו, רגע שהיא נפלה כל זמן שהיא עוד לא עלתה מדעתי, עוד לא אצלי, אז עד אז, אז כל מה שתוכל, היא משלמת מה שנהנית ולא מה שהזיקה, אז בוא תראו מחלוקת. אמר רב כהנא אביב, לא שנו שאני אומר שפטורה מלשלם את ההזק, זאת אומרת, הוא רק משלם רק מה שנהנית, אלא באותה ערוגה. באותה ערוגה זה נקרא, מה זה אומר באותה ערוגה? מה שהיא אכלה מיד. מיד זה אומר שאתה לא היה לך זמן, לא דקה נראה אתכם רשי, שלא היה לך את האפשרות עוד ללכת לקפוץ למטה, היית צריך להתארגן לך עם הבמות אחרות, דוגמה, לא יודע. זאת אומרת, מה שהיא אכלה מיד ועוד לא אכלת. אבל אם היא ממשיכה, אתה יודע, הוא אומר לעצמו, בוא נחסוך עכשיו לכמה ימים אוכל, שתאכל עכשיו תחסל, אז אני רק אשלם מה שנהנית, לא מה שהזיקה. אבל מערוגה לערוגה, אז פה, בטח יש הבדל, כי מה שקרה באונס, הוא משלם רק מה שנהנית, לא את ההזיק. אמרנו, אם היא ירדה כדרכה, הוא משלם את כל ההזיק.
לא, מה ההבדל בין מה שנהנית למה שהזיקה בערוגה השנייה?
בטח הבדל, כי אמרנו, הירקות, בוא נגיד, הפירות והירקות היא אכלה בשיעור שעולה 500 שקל. הנה, הוא משלם ארוחת ערב, במה זאת, בוא נגיד, זה לילה, ארוחת בוקר, לא משלם, הוא משלם רק 50 שקל. אז הוא משלם רק מה שהוא חסך, הוא חסך את ה-50, הוא משלם 50, הוא לא משלם באמת ההזק. אז אומר עכשיו רב כהנא, מתי הוא משלם רק מה
שנהנית? רגע, מה שהיא נהנית, לא הבנתי.
מה שנהנית זה אומר, צחי הצדיק, מה שנהנית זה יוצא ככה. בוא נגיד עכשיו היא הלכה ואכלה, אמרנו גם אכלה וגם, היא אכלה עכשיו ארוחה שהפירות וירקות האלו יכול למכור בירקן אחר כך ב-500 שקל, זה היה ההזק שלו. הוא לא יצטרך לשלם את כל ה-500 שקל.
זה נזק או זה שמה
שקרה? זה נקרא נזק, עכשיו היה לו 500 שקל לקבל, עכשיו אין לו את ה-500 שקל.
אבל זה יאכלה את זה.
אז בגלל שהוא היה אנוס, אז לא מחייבים אותו 500 שקל, רק מה כן? מה שנהנית, מה זה אומר מה שנהנית? מה שאני הייתי משלם, אם לא היה לי אותך, כמה היה לי משלם? אז כל אחד ברמה שלו, הוא אומר, אני היה לי עולה לארוחה, רק 100 שקל דוגמה. אז הוא ישלם 100, ואת 400 הוא יפסיד, כי אחרי הכל היינו, זה ההלכה שהתמוד...
מה שהייתה יכולה ליהנות, או מה ש...
מה שאני נהניתי, מה שהבעל השור נהניתי מזה שהיא אכלה אצלך, כמה נהניתי אני?
כמו שהוא חסך שיוכל
ברגיל,
כאילו.
לא, כל מה שהיא אכלה אני נהניתי.
לא, כי אני לא הייתי נותן לה ככה לאכול את הברמה הזאת, זה רמה שמוכרים לאנשים. אני לא הייתי מוכרת, אני הייתי נותן לה בבית ארוחה פשוטה שעולה 100 שקל בשבילי.
זה לא
לכם עכשיו אבי הלכה לדרסה דברים שמוכים לירקן, לדרכים לא יודעים.
הרב, זה לא לכי שהגמרא אומר מפורש, נוצא לפי שעורים, ככה כתוב מפורש במשנה, למה זה בגמרא?
לא, במקרה כזה? כל פעם לגופו אחרת.
הגמרא אומרת מה שנהיה. הגמרא אומרת שזה פחות
מהטוב. ככה
הבנתי,
לא אחרת מה שאתה, אל
תלוא
על הסוגיות. פה מה
שנהנת
באמת, כמה אתה...
איך אתה יודע בכלל מה נהנת?
יודעים כמה אתה נותן
לכל פעם. מה פתאום, הגמרא אומרת
שזה לפי שע
בסדר, אתה תגיד לי, לא נגיד לך שכן.
אני למדתי את הסוגיה, אני לא אומר סתם, אני אומר לך לא. משלם את מה שנהנית זה אחרת מה שאתה... שעורים, הגמרא אומרת מלא פעמים איפה משלמים שעורים, אל תתווכח. אם אני אומר לך לא יודע, לא יודע. זה 100%. פה משלם את מה שנהנית זה נקרא רב יואב, שאנחנו הולכים לבן אדם, רואים כמה בן אדם הזה נהנה מזה שהבמה שלו אכלה. הבמה הזאת עולה לה כל פעם 100 שקל, אז זה נקרא הוא עכשיו נהנה, כי עכשיו הוא לא צריך להוציא את ה-100 שקל, את ה-100 שקל הוא ישלם.
למה לא עושים
אותו
מיד? מה אתה נותן
עכשיו השנתה? אז מגיע רב כהנא, מה שאתה אמרת, אומר רב כהנא, יפה מאוד. אבל מערוגה לערוגה, טוען רב כהנא, פה כבר אין לך את הפרוטקציה. פה משלם את מה שהזיקה ולמה. כמו שרבי דרור אומר, כי פה מדובר שאתה יכול לטרוח. אבל כל המפרשים אומרים פה למקום, שמה יהיה זה בן אדם שהוא לא יכול עכשיו לתפוס. הוא מפחד מהבעל הבית, הוא לא יכול כרגע להיכנס לשם ולהוציא. אז פה גם אם היא תאכל, גם לשיטת רב כהנא, אם היא תאכל את כל הערוגה, הוא גם ישלם רק מה שנהנית. פה מדובר כמובן שהוא יכל ללכת, והוא יכל ללכת ולהוציא ככה.
לא, אבל זה לא מה שנהנית, זה מה שהבעל הבית נהנה, כביכול.
לא הבעל הבית נהנה, מה שהבעל השור נהנה.
בעל השור.
בעל השור נהנה מזה שבמה שהיא אכלה את הדברים שלך. או בדוגמה השנייה נהנה, במה שהיא נפלה על ירקות רכים ולא על רצפה קרה, קשה. אז את הדבר הזה הוא משלם, וזה כמובן, בבית דין משערים, הולכים לבן אדם, רואים כמה, איזה רוחות הוא נותן תמיד, כמובן הוא לא עכשיו ישקר, הוא לא עכשיו... אבל מהרוגע, איפה שכתוב שעורים זה משהו אחר, כל פעם אנחנו בעין הרע דף היומי, אי אפשר להרבה עניין לעניין. אבל זה נקרא משלמת משננת כפשוטו, נהנית, אני לא עכשיו סתם זה. אבל מהרוגע, הרבה מכבודך, אני מבקש סליחה, אבל זה המציאות, כתוב פה כך. אבל מהרוגע להרוגע, משלמת מה שהזיק, אז זה שיטה דרף כאן. עכשיו, תקלו, רשי, דיבור המתחיל, אלא. אומר רשי, אלא שאכלה מיד באותה ערוגה שנפלה שם, דכיוון דאנוסה היא בנפילה, אנוסה אינה מבאכילתה. דכיוון דחזיה לתבועה תוסה, לא מוקמה נפשה. עכשיו, מה אני רוצה להדגיש מהרשי הזה? שאני שואל אותם עכשיו כשאלה רבי הרצל, מה יהיה הדין שהערוגה הזאת היא עצמה הראשונה, היא ערוגה ענקית. והערוגה הזאת, עכשיו יכלתי כבר ללכת לתפוס באמצע לצור, אז מה? כתוב פה לא שאלו לה מאותה ערוגה. אבל מהערוגה לערוגה כבר משלם את הכל. לפי רשי מוכח לו שגם באותה ערוגה עצמה, אם יכלתי ללכת להציל מיד ולא הצלת, אז ההפרש אני כבר אשלם מה שהזיק. ככה רש"י אומר, מיד, ככה מפרשים. תסתכל תוספות האחרון בעמוד עם שורה אחד, תוספות דיבור המתחיל לא שנו אלא באותה ערוגה, אז לפי תוספות חולק על רש"י על הקטע הזה. תוספות אומר ככה, אנא ערוגה הזאתי, תן לה. אומר רש"י, למה? דכיוון שתחילת נפילתה באותה ערוגה באונס, אינו חייב להעלותה מאותה ערוגה. אותה ערוגה תן לו, תן לה נכון, מה תעשה עכשיו, תקפוץ עכשיו באמצע, גם תנזק, תן לה. אבל מערוגה לערוגה, אבי כזדה אחר. אז המפרשים מדקדקים פה מחלוקת רש"י ותוספות. לפי רש"י כתוב את המילה שאכלה מיד, אז אפילו באותה ערוגה, אם זה לא מיד, אז כבר צריך לשלם מה שהזיקה לפי רב תנא. לפי תוספות, אותה ערוגה, תן לו, תחילתו באונס, סופו באונס, אז כל אותו ערוגה זה נקרא סופו באונס. ערוגה אחרת, אז ככה, זה המחלוקת רש"י ותוספות לפי רב כהנא. אנחנו ממשיכים שיטת רבי יוחנן, ורבי יוחנן אמר, חידוש גדול רבי הרצל. משהו, תראה, אפילו מערוגה לערוגה, ואפילו כל היום כולו, הוא ייתן לה ללכת להסתובב, אמר רב פאפה, לא תמה עד שתצא לדעת ותחזור לדעת, אלא כיוון שיצא לדעת, אף אחד שחזרה שלא לדעת, אנחנו גם כן אומרים בתור רב כהנא, בתוך שיטת...
אבל לא קרוב מדי, כי יש עד.
בתוך שיטת רבי יוחנן, אז אנחנו אומרים שאז הוא כבר יהיה חייב. מה הייתה מה? אפילו לכאורה הוא שמר כראוי, אז הרגע שהיא חזרה שלא לדעת למה שהוא יהיה חייב על הכל. אמר לה, בעל התורה אומר, כיוון די אלפה, בגלל שהיא למדה לאכול שם, אז כל אימא די משתמת עליה תמרת, אז כל זמן שהיא יכולה להישמת, לשם היא הולכת. כמו שאמרנו, רש"י דיבור המתחיל, אף אגב שחזרה שלא לדעת, אומר רש"י, דאשת לא סגי לה בשמירה פחותה, ואמר לי, כיוון די אלפה, אז בקיצור, אז אמרנו שבכזה מצב, אז אנחנו אומרים שפה צריך שמירה מעולה, אז לפעמים נקרא פושע בדבר הזה, ואמרנו שכל הראשונים, הרשב"א, וכולם שואלים כבר על הדבר הזה שלכאורה, לכאורה בגלל זה עכשיו צריך לשמור כל החיים עכשיו שלא תברח לשם, הוא כאילו צריך להיות עכשיו השם בגלל שפעם אחד היא נפלה, וצריך עכשיו לשמור כל הזמן הזה, אז לכן המפרשים הרבה וחזון איש מסביר שרק הכוונה שאלה הוא עובר ליד, אבל אם באמת היה רחוק בבית והוא נעל רגיל, אז לא זה הכוונה, ככה חזון איש הרבה מתארץ את הפשיעה של הרשב"א. למדנו במשנה ירדה כדרכה והזיקה, פה משלם את מה שהזיקה, כי זה פשיעה רגילה מצד הבעלים, צריך לשלם את מה שהזיקה ולא רק מה שנהנתה. בואי רבי ירמר, ירדה כדרכה, הוא היה בהתחלה, הוא ירד פושע, אבל תכלס היא לא הזיקה רגיל, רק הזיקה והזיקה בצורה של מי לידה. הזיקה בצורה שעשו להם מי לידה בעונה, ואז המי לידה הזיק את הדברים שם, אמרו, האם הבעלים חייבים בנזק הזה או לא? זה נקרא תחילתו בפשיעה וסופו באונס. כי ירדה כדרכה, ותכלס הנזק קרה, בסוף היה דרך המי לידה. נליבא דמאן אמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, אז לא תבואי לך, ברור שפה חייב, זה תחילתו בפשיעה וסופו באונס. כי תיבא אלך, נליבא דמאן אמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, מאי. מי אמרין על כיוון תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, אז גם פה פטור, כי זה נקרא תחילתו בפשיעה וסופו באונס. עוד אין ממה פתאום, אחה, פה זה אחרת, פה זה נקרא כולם בפשיעה. למה? דכיוון דככה זה. דקריב אלה למילן, היא באה אלה לתורכו, אתה יודע שהצום שלך לפני לידה, אז היית צריך לשמור, ולא שמרת, זה אחרת, זה עמוד ב'. תמורה בגבה, תסתכל רש"י הראשון, תסתכל רש"י הראשון בעמוד, להישמר ולהיזהר בה. אז פה אתה רואה שהיא קרובה ללדת, היית צריך לשמור ולהיזהר בה, שלא תזיק בלידה, אז אתה פשעת במה שלא שמרה, אז בקיצור, בתכלס, אומרת הגמרא תקו, הספק תעמוד כמו שהוא, שלא הוכחה מה הדין. לפי מאן דאמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, אנחנו בספק, יכול להיות שזה נקרא פה תחילתו בפשיעה וסופו בפשיעה, כמו שהסברנו. פה אנחנו נכנסים לקטע, זה לא קשה, רק פשוט תחזיקו ראש, וככה זה יהיה מהר נעשה את זה, ואפשר לעשות את זה בעשר דקות אפילו, כל עמוד רק תחזיקו ראש וזה. למדנו במשנה כיצד משלם את מה שהזיקה אליה וכו'. אמרנו ככה, אם היא ירדה בצורה של פשיעה כדרכה, זה נקרא, לא נפלה, ירדה כדרכה, משלם את מה שהזיקה. רבי שמעון מגיע, הוא חולד, רבי שמעון אומר ככה, לא, עכשיו איך היא משלמת מה שהזיקה? אז כתוב במשנה ככה, אם אכלה ערוגה בשדה, שמין בית צאה באותה שדה, כמה הייתה יפה וכמה יפה. תראה איך התורה מרחמת גם אפילו על המזיק. למה? היא אכלה עכשיו ערוגה, ערוגה, בוא נגיד, יכלה איזה קילו ערוגה בשורה, ערוגה זה נקרא בלשון תלמוד, זה נקרא שורות של אופן. מי חיסלה עכשיו שורה שלמה של טהור? אם אתה עכשיו תלך תשלם מה שהזיקה, זה נקרא, את כל הערוגה תשלם את כל האיזה. איך אתה משער את הערוגה הזאת? אז אם אתה כאילו מסתכל על הערוגה לבד, אז זה עולה יקר. זאת אומרת, כמה בן אדם מוכן לשלם על קילו הזה של הפירות הערוגה, אז זה נקרא בפשטות משלם את מה שהזיקה. מגיע המשתנה, אנחנו מרחמים על המזיק. אנחנו לא משלמים מה שהזיקה ממש על הזה, משלמים את זה, אבל ביחס כאילו לכמות שדה אחר. אז כתוב שם במשנה ככה, שאם אכלה ערוגה בשדה, שמין בית צאה באותה שדה, אני מקריא לכם מה שכתוב במשנה, אתם לא רואים את זה בפנים, כמה הייתה יפה, וכמה היא יפה. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים את אותו ערוגה ביחס לבית שאה, אז הערוגה הזאת היא כמה היא שווה עם יחס שלם בבית שאה, זה הרבה יותר זול. כי אם יש לך בית שאה שלם, פתאום חסר לך איזה שורה, זה לא כזה. אז את זה הוא משלם, הוא לא משלם את זה כמה, מסתכלים, תראה איך התורה, עכשיו לומדים את זה עכשיו מהפסוק מהתורה, למה משרים ככה, תראה איך התורה מרחמת גם על המזיק, שאפילו שהוא צריך לשלם את הכל, הוא משלם את זה יותר זול, הוא משלם את זה ביחס. רבי שמעון אמרנו במשנה,
למה לא מרחם את הנזק? למה לא מרחם את הנזק?
הוא מקבל את הפיצוי, אבל לומדים את זה
פחות.
עכשיו, רבי שמעון באמת חולה.
נתתי להגיד שהמל יד פושע ב...
חז וחיים. רבי שמעון אומר, רבי יואב, רבי שמעון אומר ככה, בפירות גמורים, מה פתאום תשלם, כמו שאתם אומרים, רבי שמעון בן יוחאי, אתה שומע אלירן, אומר, בפירות גמורים, תשלם פירות גמורים כמו שצריך. הכל מחיר מלא, רק עם פירות חיים, ככה עושים את היחס. זאת אומרת, בפירות לא מבושלים, לא פירות, פירות לא גמורים. ככה רבי שמעון, אבל כל פנים תנא קמא אומר תמיד, לא משנה פירות גמורים, פירות לא גמורים, תמיד. ככה רבי שמעון אומר רק בפירות לא גמורים, פירות גמורים כן משלם את הכל. עכשיו אומרת הגמרא מנען מילה, מאיפה אני יודע באמת שככה צריך לשום? למה ללכת ביחס? תסתכל מציאות, קח את השורה. אמר המסנן, אמר קרא, לומדים את זה פסוק לגבי הנזק באמת של שן, שכתוב שהבהמה אכלה בשדה של מישהו אחר, אז כתוב הוא ביער בשדה אחר. מה לומדים הוא ביער בשדה אחר? מלמד שכששמין את הנזק, שמין את זה על גב שדה אחר. לא מסתכלים לפי הנזק של אותה הוגה שיכלה לבד, רק בשדה אחר ביחס לשדה אחר. שואלת הגמרא, אי הוא ביער בשדה אחר מבוא, הנה צריכים את זה למשהו אחר. מי זוכר? מה אמרנו? שן ורגן, מתי חייבים? דווקא ברשות הנזק. אם הגיע הבהמה שלך אכלה ברשות הרבים, מנה שלמה שהיה מישהו ישיר שם ברחוב, אתה פטור. מאיפה לומדים את זה? הוא ביער בשדה אחר, שהיא נכנסה לרשות הנזק והיא אכלה. אבל אם ברשות הרבים, שזה לא בשדה אחר, אז אנחנו פטור. אז זה אנחנו לומדים בשדה אחר, לא שהם משלמים ביחס לשדה אחר. שואלת הגמרא, אי הוא ביער בשדה אחר, מועל הנחוק, רשות הרבים. את הרצת הגמרא, אתה לומד את שתיהם. למה? כי אם כן, אם הפסוק בא ללמד רק לאותה דרשה, לכתוב רחמנא היה צריך להיות כתוב, הוא ביער בשדה חברו. או שאינמי, שדה אחר. הוא ביער שדה אחר, זה נקרא, הלך למישהו אחר בפנים, או בשדה חברו. מה בשדה אחר? למה כתוב הוא ביער בשדה אחר? מזה אנחנו לומדים גם כן ששמין על גב שדה אחר. שואל את הגמרא, אז ככה, אתה מדייק מאוד יפה חזק, שהמילה בשדה אחר, יש פה הוכחה שלמה שאנחנו משמים אגב שדה אחר. כי אם הוא רוצה ללמד לנו ששם ורגל זה רק ברשות הנזק, אז הוא כתוב בשדה חברו, או ביער שדה אחר, בשדה אחר. זאת אומרת, אבל אולי תעשה ככה, אולי תעשה את הלימוד רק לזה. זאת אומרת, שן ורגל תגיד שברשות הרבים כן יהיה חייב. אי כתוב ביער בשדה חברו, לא, ביער בשדה חברו רק בא להגיד שאת התשלום, שמין את התשלום, אגב שדה, ביחס. אבל אומרת הגמרא, והם הכולה לאח יהודה עשה, אז אם ככה חוזרת השאלה לפוקר רשות הרבים, שאני אגיד ששן ורגל פתור ברשות הרבים מנהלן, תרץ את הגמרא, אם כן, אם הפסוק רק בא להגיד שהשומה זה אגב שדה אחר, לכתב רחמנה, התורה הייתה צריכה לראות את הפסוק הזה גבי תשלומים. איזה פסוק? איפה שהתורה אומרת שהמזיק צריך לשלם. איך התורה הייתה צריכה להגיד? שהפסוק אומר שם מיטב שדהו, אם מיטב כרמו ישלם, אז שם התורה הייתה צריכה להגיד איך ישלם בשדה אחר. ואיך כתוב בפסוק? כתוב מיטב שדהו, מיטב כרמו ישלם פסיק. אז אם אתה רוצה להגיד שבשדה אחר רק בא ללמד את הדין של התשלומים איך משלמים, אז בשדה אחר היה צריך להיות בפסוק בתשלומים. למה לי דכתבי רחמנה, למה התורה כותבת הלכה של השומה גבי הוא ביער, שהוא ביער עוסק בתיאור של הנזק בעצמו? שמע מן התרתיה, לפי זה לומדים, הפסוק הזה לומדים שתי דברים. אחד, שפטור ברשות הרבים, ולכן נכתב שדה אחר כאן, וזה לא נכתב לעניין התשלומים, זה אחד. ושני, אנחנו לומדים שהשומה אתה עושה אגב שדה אחר, ולכן כתוב בשדה אחר ולא כתוב בשדה חברו או שדה אחר. עכשיו, אנחנו למדנו במשנה, איך אנחנו שמים את זה? תראה עכשיו כמה הגמרא מרחמת, גם כי כמו שאמרנו, שאפילו שאתה משלם, כל הזמן מתחשבים בך, וכמובן אנחנו לא שוכחים את הנזק. תמיד אנחנו נרצה שכולם יהיו מרוצים. אבל תראה איך זה הולך להיות משהו מדהים.
בטח הנזק אומרת... לא מרוצה, זה בטוח. זה בטוח.
קודם כל, אתם צריכים להבין שהגמרא לבד תגיד את זה בעמוד ב', אולי נספיק בסוף העמוד הזה, רציתי להספיק את זה היום. זה ברור שאנחנו מדברים פה כהבמה שלך עשתה את זה. באמת היית פושע ושמרת, זה לא הלכת ועשית בגוף. אם עשית בגוף, כבר נראה, אולי זה משתנה אז הלכה. אז כבר תיקו. זאת אומרת, הבמה שלך עשתה, אתה היית פושע שלא שמרת טוב על הבמה, שנתת לה לרדת כמה. בסדר? אז כבר תמתיקו, זה לא שאתה הלכת ונגעת עם הידיים שלך, חיסלת את הפירות, כבר נמתיק את רבידה. אבל עוד פעם, זה לא אתה כתוב, לומדים את זה בערב בשדה אחר שמתחשים. עכשיו, כתוב בתורה, איך משלמים? אז כתוב במשנה, שמין בית שאה באותה שדה, כמה הייתה יפה וכמה היא יפה. מגיע הגמרא ואומרת, איך שמין, איך שמים את אותה בית שאה? אתה אומר, אתה לוקח את הערוגה ביחס לבית שאה, אבל כמה בית שאה עולה, זה גם... בבית צאה הזה, איך אתה מסתכל על בית צאה הזה? יש לנו ככה, יש לנו את השלב, אתה לוקח ארוגה בתור בית צאה, כמה ארוגה שווה, כמה הייתה בית צאה שווה עם ארוגה, וכמה בלי ארוגה את הפרש משלה. אבל כמה בית צאה עצמו שווה? אז תלוי איפה הבית צאה נמצא. אם הבית צאה לבד, הוא מאוד יקר. אבל אם הוא בבית צאה בשטח שמלא בית צאה, אז אמר, איך ישמין, אז אמר רבי יוסי ברבחנינה, את השאה עצמו, שהמשנה אומרת, שאתה מסתכל את הארוגה בתוך השאה, את זה אתה עושה ב-60 שאים. אומר רשי למה? כי אם אתה תשום בית שאה לעצמו, אז המפסיד המזיק יפסיד. למה המזיק יפסיד? כי בית שאה זה שטח מאוד קטן, יחסית למחירת נדלן, אלירה. וזה לא מצוי להימחר. אז אומר רשי ככה, לעניים שאין להם כסף לקנות קרקע גדולה, אז המנצלים האלו שמורחים שטחים קטנים, הם מנצלים ומורחים את זה ביותר מהר. אז זה לא בצדק לחשב ככה, אז איך אתה מחשב? אתה מחשב קרקע גדולה של 60 שאה, ואז אתה לוקח פה כאילו 60 שאה, ואז אתה לוקח, אלירן, כמה בית שאה אחד עולה ביחס לחלק ל-60 בית שאה, הרבה יותר זול, זה חישוב אחד. אחר כך את המחיר של בית שאה הזה, אתה לוקח משם ארוגה, זאת אומרת, אתה עושה פה שתי חישובים. רשי מסכם את זה מאוד יפה, אבל חייבי, אני אעשה את זה מהר. רשי הראשון פה דיבור מתחיל שאה ב-60 שאין, שורה שנייה למעלה. אומר רשי ככה, היי בית שאה דקטנה במסניטים, ובשביל ארוגה אחת שמים בית שאה, למה בית שאה בנפי נפשה שמינה? למה זה מכחיש לי למזיק? לפי שבית שאה נמכרת ביוקר, למה לפי שמועטו, זה לא מצוי להימחר. ואני שאין ידו משגת לדמי קרקע גדולה, קונה אותו ביותר מדמה. עכשיו, וקרחת ארוגה שקו או קביים, חשיב לו לפי דמה, זה כן, אז איך עושים? אלא שמין 60 שאים, כמה שווים, ורואים כמה דמים מגיעים לבית שאה, וחוזרים ושמין כמה נפחתו דמיו בשביל קרחת ארוגה זו. זאת אומרת, רש"י מלמד אותנו שיש לנו פה תמיד שקורה כזה מקרה, שבהמה ירדה וחיסלה, עושים פה שתי שלבים. דבר ראשון, לוקחים בית שאה, כמה הוא שווה ב-60 בית שאה, זה שלב ראשון. אחר כך, אתה לוקח את המחיר של הבית שאה הבודד הזה ביחס ל-60, אתה הולך ואתה עושה ארוגה ביחס לאותו בית שאה כמה, ואת זה ההפרש הזה מזיק משלם.
אתה לא משלם כלום. אז
למה אתה אומר ככה? עכשיו שואל רשי, לא, עכשיו בשביל לתרץ את זה, אני רוצה עכשיו להגיע את רשי, עכשיו תראה, רשי שואל, אתה צריך שתי שלבים. למה שלא תלך ככה? תלך ותיקח הארוגה הזאת, כמה שווה ארוגה אחד בתוך 60 בית שאה. וזהו, אומר רשי, זה מה שרבי דוד אומר, אם ככה זה
גרושי,
זה כבר שוב וכלום. למה צריך לעשות שתי חישובים? תיקח 60 בית שאה, תיקח כמה ארוגה שם. אומר רשי, פה זה רבי דוד צודק. אומר רשי, ואם תאמר, למה הוזכר בית שאה, שאם היו שמים מתחילה ארוגה ב-60 שאים, כמה היה יפים וכמה הם יפים, אומר רשי, לא היה משלם כלום. שאין קרחת ארוגה קטנה ניכרת ב-60 שאים, אבל בבית שאה כן ניכרת. עד אחרי רשי, אני לא מגיע ואני מחשיב, כתחילה כזו לא יצא כלום, אז עדיין רבי דוד, עדיין אנחנו נשארים ממשהו. זה אומר רבי יוסי ברב חנינה. מגיע רבי ינאי אומר, אומר, אנחנו הולכים לשלב אחר. רבי ינאי אומר, אנחנו לא משארים ב-60 שאה. למה אנחנו לא משארים ב-60 שאה? כי 60 שאה, אומר רש"י, מסביר את רבי ינאי, זה שדה גדולה מדי, שיקנה אותו בן אדם בינוני, סטנדרטי, וזה קטנה מדי בשביל עשיר. מישהו משופע בנכסים. אותו בית שאה, אז לכן אין קונים מצויים לה, והערך נמוך, ורבי ינאי טוען מה שרבי דוד. אז הוא אומר, אם אתה תחשב בו ככה, הניזק מאוד יפסיד. אז לכן רבי ינאי הולך עם הראש של רבי דוד, אז לכן הוא אומר, אל תעשה ככה. מה תעשה? פשוט, אותו רעיון, זאת אומרת, תעשה במקום אחד שאה ב-60 שאה, אז תעשה שאה ב-30. אז הרבי ינאי אמר, תרכב ב-60 תרכבים. תרכב ב-60 זה נקרא חצי שאה ב-60. אני רוצה לעשות לכם את זה יותר קל בלשון, אז אחד שאה ב-30, זה אותו רעיון. שאה ב-30, עכשיו, למה רבי ינאי בוער לו לקרא לזה, ב-60 תרכבים, למה הוא כל הזמן רוצה ללכת?
תמיד הכל 60, הכל בטר.
כי הוא רוצה ללכת בלשון של ה-60. עכשיו, למה כל הזמן אנחנו צריכים ללכת לנושא של בית צאה? כי זה כתוב במשנה עצמו. אז בקיצור, רבי ינאי אומר תרכב ב-60 תרכבים, חזקיה אומר, זה הכי קל, רבי דוד, חזקיה אומר, עזוב, אל תלך פה בית צאה הזו. חזקיה אמר, כלח ב-60 כלחים. תמיד תיקח את מה שהיא אכלה, תעשה אותו כפול 60. דוגמה, יש לך, היא אכלה אילן אחד, תלקח את האילן הזה, תעשה אותו ביחד 60 אילנות. כמה אילן הזה שווה יחס לכפול 60, זה תשלם, זה נקרא, אכלה כלח אחד, תעשה כלח ב-60. זה כלח ב-60 כלחים, וזה... אז יש לנו פה שלוש שיעורים איך שמים, לפי רבי יוסי, שאה ב-60, ולפי כולם, אתה לוקח את הארוגה יחס, אז לפי רבי יוסי, מבחינן, אתה שם את הבית שאה מול 60, לפי רבי ינאי, את הבית שאה ב-30, חזקי אומר משהו אחר, כלח תמיד כפול 60. שואלת, אני מברא את הבתי ולמדו מברא את האכלה כובו קביים, כתוב בברייתא, אין אומרים תשלם דמיהם לפי ערך של קו או קביים בשוק. מה פתאום, רק מה? אלא רואים אותה, את הרוגה עצמה, כאילו היא הרוגה קטנה, אם משארים אותה. אז הגמרא מבינה מה אלה, מה זה נקרא כאילו היא הרוגה, אם משארים אותה. אז הגמרא מבינה מה אלה, מה זה נקרא כאילו היא הרוגה קטנה, משארים אותה כאילו בפני עצמה. לא ביחס ל-60 ביציאה, ל-30 ביציאה, לכלח. אז אם ככה, כמו שרשי אומר, זה קשה לכל הדעות שאתה אומר ששמים ב-60, 30, זה לא זה. תראה, מה פתאום? לא, הכוונה שמשארים אותה ב-60, כאחד מהשלוש דעות שהזכרת. טוב, עכשיו הגמרא מביאה עוד הלכות נוספות בשומה הזו. איתנו רבנן, מהי הדין אם היא אכלה קו או בית קור? אז כתוב שם ככה, אין שמין קו ככה שהיא אכלה, למה? מפני שמשביחו. זאת אומרת, קירה ומשביח הוא גורם לו להרוויח, ולא בית קור מפני שפוגמו. דרך אגב, סתם אני אגיד לכם מה שמה תגיד אותה כאן, פה כתוב ובקו כתוב קו בית קו. עוד מעט אגב תדבר על זה, כן אמדי. אז כתוב פה ככה, אין שמין קו מפני שמשביחו, ולא בית קור מפני שפוגמו שהוא גורם לו להפסיד. אז הגמרא אומרת, מה כוונת הברייתא שאתה אומר פה ככה, מה זה הקוד הזה? אז אמר רב פאפא אחי קמא, אין שמין קו, אתה לא שם את הקו שהיא אכלה ב-60 קבים. זאת אומרת, אני לא מחשב כמה ערך 60 קבים, וישלם 1/60 ממנה, כמו מי אמר את זה? אמר את זה חזקיה. אל תעשה ככה. למה? כי אז בכזה מצב, מפני שמשביח מזיק. המזיק מרוויח שהוא משלם רק קצת. למה? כי כמות של 60 קביים לא נמכרת. למה? כי זה גדול מדי בשביל אני, מועט קצת בשביל אדם בינוני, וכל שכן אדם עשיר. אז לכן תמיד המחיר נמוך, ככה רשי נסביר את זה בעריכות, וחישוב הנזק יהיה מועט. עוד דבר אומר רשי, שאין חיסרון של קו ניכר בכמות של 60 קביים בכלל. אז זה ממש. אז מה אתה עושה? אתה שם את הקו, תמיד אתה שם אותו בקו, בשיעה, ושיעה ב-60 שיעים, וככה אתה משלם. זאת אומרת, אתה תמיד, בקיצור, הרעיון הוא שאתה תמיד תלך ותשים את זה ב-60, כמו שאנחנו למדנו על הרעיון של 60, וכך תשלם. ואותו דבר אומר רשי, ולא קור, אל תשום את הקור שהיא אכלה ב-60 קורים, מפני שפוגע מזיק. למה? כי קור, בן אדם משופע בנכסים ורוצה קרקע גדולה של 60 קור, הוא מוכן לשלם לה יותר מהערך. אז לכן המחיר הקור יהיה יותר יקר. ועוד דבר אומר רשי, שחיסרון של קור בשטח של 60 קורים זה מאוד ניכר, אז לכן פה בכזה מצב יצא שהמזיק יצטרך לשלם מלא כסף. אז לכן הרעיון פה, שלכן אנחנו שמים, כמו שלמדנו מקודם, שכל שיעה ממה שהיא אכלה, שמים את זה ב-60 שיעה, וככה היא ישלם, כאילו, במילים אחרים, כאילו שהיא אכלה בנפרד, כל שיעה בפני עצמו, מחלקים את זה ל-60 שיעה בפני עצמו, ואז יהיה בדיוק טוב לכולם, למזיק ולניזק, לא יהיה מדי יקר ולא יהיה מדי זול. עכשיו הגמרא מביאה תחייה לביור הזה. מה סקיפלה רב אונה בר מנוח? אי ולא בית קור? מה שלמדנו בברייתא פה, כתוב בברייתא התחלנו, אין שמין קו מפני שמשביחו, ולא בית קור מפני שפוגמו. שואלת הגמרא, אי ולא בית קור? ולא קור מבוא אליי. אתה צריכה להגיד, כמו שכתוב ולא קור, כמו שכתוב בקו. בקו לא כתוב בית קו. אז למה בקור כתוב בית קור, ופה כתוב קו רגיל? אז לפי רשי מסביר את השאלה לא בעיון. יש לו, למה אתה משנה את הלשון? ככה רשי מסביר את השאלה. אז לכן הגמרא מביאה פירוש אחר. אלא אמר רב אונא בר מנוח משמי דרב אחא ברי דרב איכא אחי קטני. אין שמין קו בפני עצמו. אתה לא מסתכל אם היא אכלה קו, אתה לא משלם על הקו בפני עצמו בשוק. למה? מפני שמשביח ניזק, שפה הניזק מרוויח והמפסיד מזיק, כי זה ערך מאוד רב ביחס, רק מה עושה? ואותו דבר, ולא קו, אתה לא שם את הקו הזה בשטח ענק של בית קור, ואתם לפי זה מבינים מה זה בית קור, ששטח של בית קור, כמה שווה זה מתוך בית קור, למה? מפני שפוגם ניזק, כי אז יוצא שהמזיק מרוויח, כי אז היחס כלום, ואז יוצא שהניזק מקבל כלום והמזיק משלם גרושים, רק מה עושה? כמו שלמדנו מקודם, תמיד חוזרים אלא ב-60. בקיצור, כל אחד בשיטתו ב-60, או אמרנו ב-60 שיעה ב-60 שיעים, או אמרנו אחד שיעה ב-30 שיעים, או לפי רחזקי השוחי מחמיר, זה כלח ב-60 קלחים, הדבר עצמו ב-60 קלחים, אבל אף פעם, אף אחד לא סובר שאתה שם אחד בשטח ענק של בית פה, הנה אחלה, ואותו דבר, אתה לא יכול ללכת לקחת את זה בפני עצמו, כי אז אם אתה עושה בפני עצמו, יוצא שהמזיק משלם ידיים מלא, אתה יוצא שאנחנו רוצים שגם המזיק יהיה מרוצה, וגם הניזק, אלא ב-60 זה הכל. אומרת הגמרא, אצלנו למשיך חסידים יודעים זה. הגמרא עכשיו מביאה סיפור, זה בעניין הזה, ממשיכים את הסיפור, ובאמת בני מדר לטובה, ובוא נעשה ככה, תדע לך, זה מקרה שאנחנו לומדים, ביותר, רוצים כבר ללכת, וזה זה באמת, זה ממש טוב לחיילים. בעזרת השם, בזכות הלימוד הזה, שאנחנו נשארים פה כזה, שרוצים ללכת, אז זה יהיה לטובת החיילים, שמחר בבוקר אנחנו לא נשמע הותר לפרסום, הלוואי. זה כזה מפחיד שקמים כל בוקר עם הותר לפרסום הזה, אז בעזרת השם, בזכות הלימוד התורה, בעזרת השם, שעם ישראל יהיה רק בשורות טובות. מספר את הגמרא סיפור מהר, וזה אהוב גברא, היה בן אדם, זה קץ קץ במחברי, השם ישמור עליו, קצץ דקל של החבר שלו, אני לא נאריך פה, אמרנו עכשיו לא עיון, הוא קצץ דקל של החבר שלו. טוב, הניזק הולך לבית דין, מה עושה? עשה לקמי דה ראש גלותה, הניזק הגיע לפני הראש גלותה, זה היה הראש הגולה שהיה ממונה על כל עם ישראל היהודים. אמר לי, אז הראש גלותה אמר ככה, לדידי חזילה, אני ראיתי את אותו דקה. התלסה תלסה בקינה וקיימה, היו שם ביחד שלושה תקלים ביחד. עכשיו אני יודע, הוא הזיק לך, כמה הוא הזיק לך, דקל אחד מתוך השלושה, אני ראיתי, אמרת שם, אני יודע שהשווי של כל השלוש תקלים ביחד, ומה, פה נלך למושגים שלנו, לא הגמרא, שקלים, 100 שקלים ביחד. אז אם ככה, בוא נעשה 100 נחלק ל-3, 33.33, את זה תשנה, ככה מה הראש גלו איתה. אם ככה, זיל אבלי, לך תביא לו, אני ראיתי, חזיני את לסת, לסת, לקנה וקיימה, היה שם שלושה תקלים ביחד, ואז ישם הוא שווי של שלושתם ביחד היה 100 זוזה, אז לכן זיל אבלי, לך תיתן לו קלאסי, הוא קלאס אביתי איתה, זה נקרא בשפה של השקלים היום, 33.33, זה בדיוק שליש, שליש. אמר, אותו מזיק אומר ככה, רבגבי רש גלותה דדאי דינה דפרסאי, למה לי ללכת אצל רש גלותה שדן דינם של פרסים, כמו שרשי אומר פה, מפחיד רשי אומר פה, שאינו דין תורה. זה המילים שרשי אומר. זה הדינים של הגויים, של דין תורה, זה לא דין תורה. טוב, תוספות אומר, פה התוספות האחרון בעמוד אומר פירוש אחר, תוספות אומר פה למטה, תוספות האחרון אומר שזה דין של דקל פרסי. נראה בגמרא בדף נ"ט, בדף של מחר שרבי דוד ילמד, אז כתוב שם שבדקל פרסי באמת שמים ככה. אז למה הוא עושה לי פה? זה לא דקל של פרסי, זה דקל רגיל, זה לא המאיר פרסי. אבל התוספות דוחה, כי ערוך מסביר שפה זה היה דקל, זה היה דקל פרסי בעצמו. אז אם ככה דיון כן היה נכון, אז לכן ערוך דוחה, אבל בוא נתקדם מעלה. אז אסא לקמי, אז הוא אומר, אני לא רוצה את הרב הזה. אסא לקמי דרב נחמן, הוא הגיע לפני רב נחמן, אמר למה הבעיה? באמת, בוא נתעסק ככה, תשום את שווי הדקל, מה הערך שלו ב-60? שהוא ב-60 תקלים, וככה תשלם.
וכזה אדם המזיק.
אמר לרבה מה שאמרנו. רבה אומר לרב נחמן, איך אתה עושה שאתה שם פה ב-60, הולך פה ברעיון של 60 תקלים, כל אחד? מתי אמרנו שאנחנו הולכים ביחס?
עם המונחה,
פשוט. אם הבמה שלך הלכה והזיקה, ואתה היית פושע שלא שמרת, פה אנחנו אומרים, אפשר לקרוא לזה גזירת הכתוב ובייר בשדה אחר, התורה אמרה שכולם יהיו מרוצים, לא רק זה. אבל פה מי הלך והזיקה? בן אדם הלך פה בפשיעה, הגיע וקצץ לו ככה דקל. אז פה יכול להיות שהוא כן צריך לשלם את המחיר המלא ביחס רגיל. כך אומר רבא, איך אתה פוסק רבא נחמן ככה? אמר לרבא, אם אמרו בנזקי ממונו, שהממון הזיק כמו שהבהמה שמקילים, יאמרו גם כבנזקי גופו שהוא הזיק עצמו בידיים, זה משהו אחר, זה המקור, זה בייר בשדה אחר, זה מדבר לגבי בהמה, זה משהו אחר לגמרי. אמר לאביה לרבא, אז אביה אמר לרבא, בנזקי גופו שאתה אמרת ששם לא מקלים לשום ב-60, אז מה ידעתך? מאיפה למדת להגיד את ההלכה באמת שזה אחרת? אמרת, נתנה, למדנו בברייתא, המבקיר כרמו של חברו, בן אדם הולך ומשחית את הכרם של החבר שלו, שהפירות שלו היה עדיין סמדר, שעדיין עוד לא היו ענבים גמורים, רואים אותו, רואים את מה שהוא הזיק, כמה הייתה יפה קודם לכן לפני שהזיק, וכמה יפה לאחר מכן, את זה הוא משלם, עד פה הברייתא, ואילו ב-60, לא קטנה. אז מפה רצית ללמוד שאנחנו לא מקילים בנזקי גופו. אז שואל, אתה מתרגש מהברייתא הזאת, שמפה אנחנו רואים שבנזקי גופו משלם כאילו רגיל, לא ביחס ל-60. אז אני אקריא שאלך הקושייה, אתו גבי בהמתו נע ממי לא תניה כאי גבנה? האם לא למדנו גם לגבי בהמה ברייתא, שמדברת בציור כזה שבמה הזיקה, ולא כתוב שם ששמים ב-60 אותו דבר? איפה היתניה למדנו בברייתא? כתמה נטייה. מה ידין בהמה הלכה וחתכה וקלטה נטייה? נטייה זה נקרא עץ צעיר, עץ זרח, עץ צעיר. אז כתוב שם ככה, רבי יוסי אומר, גוזרי גזרות שבירושלים. רש"י אומר פה, זה קונסי כנסות. היו שם אדמון וחנן בן אבשלום, הוא מביא שם פרק אחרון לכתובות, הם היו קונסי כנסות שבירושלים, אז הם אומרים ככה, אם הוא הזיקה בהמה שלך, הלכה והזיקה נטייה בת שנתה, שהיא סך הכל גיל שנה, משלם 2 כסף. אם הנטייה הייתה בת 2 שנים, הוא משלם 4 כסף. אבל אם אכלה חזיז, חזיז זה נקרא בהמה אכלה שחת שעוד לא צמחה מספיק, עכשיו הכתוב רבי יוסי הגלילי אומר, נידון, אתה מחשיב את הנזק במשויר שבו. מה זה אומר במשויר שבו, שבא, לא יודע איך שרד? זאת אומרת, לפי מה שיהיה ערך מה שנשאר בערוגה בימי הקציר, אז יישארו כמה הפסדת שהיית שהיה יכול לגדול. זאת אומרת, אם היה גודל שהיה מגיע לאיזה קציר, כמה היה הפסד שלך שהיה יכול להוסיף ולגדול, את זה אתה צריך לשלם. ככה כתוב רבי יוסי הגלילי אומר, בחכמים אומרים, מה פתאום, רואים אותה, כמה הייתה יפה, כמה הקרקע הייתה שווה עם השחת, וכמה יפה עכשיו היא שווה ללא השחת, ואנחנו עוברים לנ"ט עמוד א', וזה מה שהוא משלם. אז לכן ככה, אם היא אכלה נ"ט עמוד א', עכשיו ממשיכה הברייתא, אם היא אכלה סמדה, אם היא אכלה ענבים כשזה היה סמדה, שזה דק מאוד, רש"י הראשון בעמוד, אתם רואים, דקים מתחילתן לאחר שפחו מיד, אז רבי יהושע אומר, רואים אותן כאילו הענבים עומדות להיבצר, כאילו שזה כבר ענבים גדולות, כי אתה מסתכל הם יכלו לגדול, אז לפי היחס של ענבים גדולים, כך הוא משלם. ואומרים, מה פתאום, תמיד עושים, רואים כמה הייתה יפה הקרקע עם הענבים, וכמה יפה עכשיו בלי הענבים, ומה הייתה ערך הוא משלם. עכשיו, החישוב הזה, מי מרוויח אם אתה משלם לחישוב הזה? לחישוב הזה, מי מרוויח אותו לפי חכמים? המזיק, אתה משלם פחות אם זה ביחס. אז זה המזיק מרוויח. רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון, במה דברים אמורים שאני שם את הנזק אגב הקרקע ואתה משלם לפי כמה שהקרקע נפחתה בדמיה? בזמן שאכללו לביא גפנים ואיחורי תאנים, אז אני אומר, זה שקלות גפנים ותאנים שנראים בעת הכנתה, אבל זה עוד לא ניכר, רק אז אנחנו משלמים יותר זול. אבל אכלה, אם אכלה תאנים שזה היה פגים כבר, או ביוסר, שזה בוסר זה ניכר, רש"י אומר בגודל של פול הלבן, נראה לי כן, בגודל של פול הלבן ונחשב כבר כפרות גמורים, אז רואים אותם כאילו הלבים עומדות להיווצר, אותו דבר את הפגים האלו רואים כאילו שתאנים גמורים, ומחשבים את ההפסד הכי רגיל, לפי תאנים והלבים גמורים, ולא כפי קרקע, כמה הייתה שווה בלי, וכמה הייתה שווה לפני. על כל פנים קטן למייס, מה כתוב פה, אנחנו מסיימים? כתוב על כל פנים בברייתא, והחכמים אומרים, רואים אותן כמה הייתה יפה, וכמה היא יפה, ולא קטן ב-60. ומה מדובר שמה? הנזקי בהמתו, שוודאי נשומעים ב-60. אתה מבחינתך בהמה בטוח נשומעים ב-60. אתה אומר לי, בנזקי אדם אומר רבה, מה פתאום, בנזקי אדם צריך לשלם מחיר מלא. מאיפה אתה לומד את זה? מברייתא אחד שמצאת לי שבן אדם משלם רגיל. פה יש לך בו ברייתא בבהמה, ובבהמה שיטת חכמים של הלכה כמו חכמים, שכתוב מפורש שרואים אותם כמה הייתה יפה וכמה יפה, באמת המזיק מרוויח, אבל לא כתוב שם ב-60. אלא מאי, אתה תתרץ לי, לא, איזה יחס משלמים? יחס של 60, אלא מאי יסלח לממר, שגם פה שאני אומר ביחס זה ב-60, אז אחי נמי, אני אגיד לך, אומר לו, זה אומר רבי על הרב. אז אומר רבי אלי רב, אתה התרגשת שמצאת ברייתא שאם בן אדם מבקיר של חברו סמדר, רואים אותו כמה הייתה יפה וכמה היא יפה לאחר מכן, ולא כתוב 60, אז אתה מתרגש שפה משלמים מחיר יותר יפה, יותר יקר מאשר במה. לא, גם שם אני אגיד שרואים ביחס, איזה יחס? של 60. אז בקיצור, אביי השתיק את זה, אבל רבא על כל פנים נשאר בדעה, על כל פנים פה אנחנו מסיים, אם היה סלחון ב-60, אז אנחנו ב-60. אז בקיצור, עכשיו רבי דוד מחר ימשיך את הדעות של אביי על הנושא הזה. יהיה לנו שבת שלום מבורכת, שבת ויחי, שבת חזק, חזק, חזק ונתחזק, ויחי יעקב, בבשורות המצליחות.